לרפואת מינטה בת נזימה. שלום וברכה וערב טוב לרפואת מינטה בת נזימה. ובכן, קהל קדוש, אנחנו נמשיך בלימודנו המרתק והקבוע במסכת אבות. והגענו לפרק שישי. מטבע הדברים, מאחר ואנחנו לומדים, אז אנחנו גומרים פרקים ומתחילים פרקים אחרים. אז התחלנו את הפרק השישי, שכפי שהערנו כבר בפעם הקודמת, הוא לא באמת פרק אינטגרלי, הוא לא חלק אינטגרלי של מסכת אבות, הוא תוספת חיצונית למשנה, קוראים לזה ברייתא. ברייתא זאת אומרת, זאת משנה חיצונית, שהנושא שלה גם שונה מן הנושא של כל המסכת. במה עוסקת מסכת אבות?
מוסר.
ובמה עוסק הפרק השישי?
תורה.
יפה. זאת אומרת, אנחנו שינינו, אפשר לומר, נושא באופן דרסטי. הרי המוסר הוא קודם לתורה, דרך ארץ קדמה. זאת אומרת שאדם צריך קודם כל לצאת ידי חובתו המוסרית, ומתוך כך הוא עולה למדרגה נוספת, והיא התורה. אז חמישה פרקים למוסר, אחד לתורה, פרופורציה נכונה. הפרק השישי בעצם כל כולו עוסק בתורה. אתה רוצה לשאול משהו על השיעור שעבר? תנסה.
אמרת על השיעור שעבר שהיופי דווקא היהדות הוא לא ערך מרכזי, הוא לא פחות חשוב. ובצד שני, אני זוכר שיש הרבה מקורות, למשל רבי יוחנן, על היופי של רבי יוחנן.
הרי אתה בטוח שדיברנו על זה בשיעור שעבר? נראה לי שאתה באוס.
שבוע שעבר.
דיברנו שבוע שעבר על היופי ביהדות. שמה אמרנו? אני זוכר בזה הקשר. רגע, כן, זה היה, פה מישהו שאמר שהיהדות מכוערת.
כן, נכון. אז זה
המחליף שלי. כן. הוא אמר שהיהדות מכוערת. ואז אני אמרתי, נכון? זוכר, זה היה נושא. אבל מאחר ולא עסקנו בנושא בכל היקפו, לכן נוצרה אצלך השאלה שאתה שואל, הרי יש ביהדות גם הערצה גדולה לענייני היופי, יש משמעות ליופי, ואז אתה שואל איך זה מסתדר, נכון? אבל אני לא אכפת לדבר על זה, רק שתבין שהדבר הוזכר בשיעור שעבר רק כתגובה למישהו שזה יצבן אותו שהיהדות מכוערת, ולכן כדרכי בקודש במקרים כאלה מה אני אומר? נכון. בסדר? במקרה הזה זה גם נכון. זאת אומרת, צריך באמת לדון בזה. אני אומר, זאת שאלה, כשלעצמה היא ראויה לדיון, מדוע היהדות יש לה הופעה מכוערת. ואז הזכרתי שהזוהר גם מדבר על זה, שזה מתחיל מהכיעור שבקבורתו של משה. נכון? שנקבר בצולמה דלה יעלה. כלומר, במקום שאיננו ראוי למעלתו, כן? משהו כזה. כן, דברנו על זה. אבל יש גם הצד השני של היופי של רבי יוחנן. כן? אתה רוצה שאני אתייחס לזה? אתה רוצה שאני אתייחס לזה, כן או לא?
כן.
טוב, אז אתייחס. כן. הזכרתי בפעם שעברה ש... הבת של הקיסר, כנראה אדריאנוס, אמרה לרבי יהושע, הלוא הוא רבי יהושע בן חנניה הגדול, אמרה לו, אי זה כאילו התפעלות, אי חוכמה מפוארה בכלי מכוער. אתה סופר חכם, משהו אין כמוך, וההופעה שלך דוחה. כן? מה ענה לה רבי יהושע? שהיא תיקח את היין של אביה ותשים אותו, תמזוג אותו בחביות של זהב. שחביות של זהב נאות, אז תקן, היין יתקלקל. מה שאין כן, בכלי חרס, היין נשמר טוב. אז אומר, כן, רבי יהושע, את רואה, אם את רוצה שתהיה חוכמה, צריך שהכלי שנושא את החוכמה יהיה מכוער. בסדר? שואל התלמוד, הרי מצאנו חכמים שגם היו יפים, נכון? ועונה התלמוד, אם הם היו מכוערים, הם היו חכמים יותר. איך כתוב בתלמוד? עכשיו נשאלת השאלה, מאיפה זה בא הדבר הזה? הרי יש לנו דוגמה הפוכה, שאתה הזכרת ברמז, היא הדוגמה של רבי יוחנן. רבי יוחנן היה שף, שאין כמו, היה יושב בבית התבילה, כדי שנשים שטובלות יסתכלו עליו, ויחלמו עליו בשעת זיווג, ואז יוולדו להם ילדים יפים כמו. איך תפרשו את זה? אני לא יודע. אבל כך כתוב.
איפה זה כתוב?
בתלמוד. התלמוד מספר על משהו מאוד מעניין, שרבי יוחנן הלך לבקר את תלמידו, רבי אלעזר, שהיה חולה, ביקור חולי. בא לרבי אלעזר וראה שהמקום חשוך. הרים את השרוול שלו, והגוף של רבי יוחנן היה כל כך יפה, כל כך מבריק, שזה העיר את החדר. ואז רבי אלעזר בכה. שאל אותו רבי יוחנן, למה אתה בוכה? האם בגלל שלא היה לך כסף? הרי אין אדם נהנה משני שולחנות, אז עסקת בתורה. אלא מה? שמה תאמר שלא עסקת בתורה מספיק? הרי שנינו אחד המרבה ואחד הממעיט, ובלבד שיכוון ליבו לשמיים. אלא מה? היו לך ייסורים. אומר רבי יוחנן, גם לי היו ייסורים. ייסורים קשים יותר משל רבי אלעזר. 10 בנים של רבי יוחנן מתו. אז אם כן, למה אתה בוכה? מה לבכות? אמר לו רבי אלעזר, איהי שופרה דבלה בעפרה כבחינה. אמר, על דה יאה למיפקה ובחת ארבעים. נכון? זאת אומרת ש... מה הבעיה?
אתה שואל אותו, נכון?
למה? לא צריך לשאול אותו אם זה... בוודאי שהוא מבין. מה? טוב, זה היה בארמית. אמר לו, אני בוכה על היופי שלך שעתיד לבלוט בעפר. כן? כשאתה תמות, כן? היי שופרה, דבלה בעפרה. היופי הזה שיבלה בעפר. אמר רבי יוחנן, על זה ראוי לבכות, ובכו שניהם. לא יודע, אבל יש סיפורים מדהימים על יופיו של רבי יוחנן, כן?
יותר מאבשלום
כן, זהו, מה זה היופי הזה של רבי יוחנן?
כן, של בן אדם אחד.
של בן אדם אחד, נו, אז מה?
מה זה בא לנדם הודעת כזה לדם אחד?
כן, כן, זה מה שאני רוצה עוד מעט להתייחס, כן? התלמוד אומר שאם רוצים לדעת למה היה דומה יופיו של רבי יוחנן, צריך לקחת כוס כסף שבא מבית האומן, חדשה כזאת, ולמלא אותה בגרעיני רימונים, ולהקיף אותה בעלים של ורדים, ולהעמיד אותה מול השמש בין חמה לצל, והקרן אור שיוצאת מזה זה מעין יופיו של רבי יוחנן. מה זה הסיפור הזה? זה תמוע מאוד, לא?
היה יותר יפה מאבשלום בן דוד?
זה אני לא יודע. גם אבשלום היה בחור יפה. נכון? אבל מה רוצים להגיד בזה? אז המהרש"א, אחד מהמפרשים, שם דן בזה, אומר שהדברים מוסברים על פי הסוגיה במסכת בבא מציעה. ששם רבי יוחנן מדבר על יופיו, ואומר, אני נשארתי אחרון היפים שהיו בירושלים. פירוש הדבר, בזמן שבית המקדש היה קיים, בני ישראל היו יפים. השרת השכינה יוצרת איזו התאמה בין הפנים לבין החוץ. אז יש יופי טבעי של בני ישראל. אגב, יוספוס פלביוס אומר את זה, שבני משפחת החשמונאים היו מפורסמים בכל האימפריה הרומית מפני יופיים, עד כדי כך שמלכי בית חשמונאי לא הרשו להם לצאת לחוץ על הארץ לחצרות המלכים, מחשש שיזיקו להם בגלל יופיים. ורבי יוחנן היה הנציג האחרון בהיסטוריה של הסוג הזה של יופי. פירוש הדבר, שכאשר רבי יוחנן ימות, הגלות תתחיל באמת. זאת אומרת, על זה הם בכו. כך אומר אמר שהם בכו על החורבן בעצם. כי רבי יוחנן היה הנציג האחרון של תפארתה של ירושלים. ואחר כך היהודי נהיה כמו בדר שטירמר. כזה, סופר את הכסף עם אצבעותיו המצופרנות. כן, ועם אפו העקום, כן, כן, ושיניו הנופלות, אז כל זה, ואוזניו המחודדות. יש לך עוד משהו להוסיף?
יש גם זנב אפשר.
כן, בקיצור, כל ההופעה המכוערת של היהדות, מה שהבחור שהיה בשבוע שעבר העיר, שהיהדות מכוערת, אז זה מתחיל אחרי מותו של רבי יוחנן. עכשיו, צריך להבין מה הנקודה. היוונים סברו קהלוס כגאטון. יפה, אם כן, אמת. הרב סולובייצ'יק היה רגיל לומר, אמת, אם כן, זה יפה. אבל, בכל זאת, יש ברעיון הזה של קהלוס כגאטון משהו אמיתי מאוד. שאם זה אמת באמת, אז זה גם חייב להיות יפה. אנחנו אומרים את זה בתפילה כל בוקר, אמת, ויציב, ונכון, וקיים, וישר וכו' וכו', עד שבסוף זה מגיע ל... ויפה. אם זה אמת באמת, אז זה חייב להיות יפה. אבל, אנחנו בעולם שבו אין אמת. האמת, מאז החורבן, נסתרת מן העולם. אז גם היופי נעלם מן העולם. יותר מזה, בעולם שאחרי החורבן, היופי נכנס בתחרות עם האמת. ולכן, היהודים שדבקים באמת, משתדלים שזה יהיה לא יפה, על מנת להגן על האמת. וזה מה שרבי יהושע אמר, אם רוצים לשמר יין, תשימו אותו בכלי חרס. ולכן אומר התלמוד, אם היו מכוערים, היו יפים יותר, היו חכמים יותר, כדי אפשר לומר, האדם לא יתפתה לעולם החיצוני. העולם החיצוני כבר איננו יכול לשמש ככלי קיבול לחוכמה. זה בזמן הגלות. עכשיו שהתחלנו להיגאל, אז הילדים הישראלים, מה זה מתוקים ויפים, נכון? זה מעניין. אגב, אני ראיתי את זה, מישהו שכתב על זה, היה הוגה בשם ג'ורג' פרידמן, זה שמעתם עליו, בשנות ה-50 של המאה הקודמת. הוא היה יהודי, שאומר, רחוק מיהדות, במובנים רבים, היה פילוסוף, סוציולוג.
באיזה
ארץ? אני חושב שהיה בצרפת, אני לא בטוח. כן, ג'ורג' פרידמן. והוא כתב ספר שלם, אחד מהספרים שלו, על מדינת ישראל החדשה. ושם הוא מביע את הדאגות שלו. הוא אומר, סך הכל, המדינה הזאת, אולי זאת תהיה מדינה של גויים דוברי עברית. ככה הוא כותב, גויים דוברי עברית, כי עבורו היהודי זה הגלותי, כן? כלומר, בלי הקוזק, איך היהודי יכול להתקיים? כן? כלומר, אם לא קשה מבחוץ, אם אין פוגרומים מבחוץ, אז איפה היהדות, איפה היידישקאית? כן? משהו כזה. והוא שמה כותב בין היתר, הוא כותב משהו מדהים, הוא אומר, הילדים הישראלים מדהימים ביופיים. מה הוא רוצה לומר בזה? שפתאום הוא לא רואה את היהודי. אצלו זה לגנות. היהודי אנחנו רגילים שהוא כזה מגיל, ופתאום יפה, אז יכול להיות. כן? זאת אומרת, זה מסימני הגאולה. הצבר. אני אגיד לך משהו. מה שאתה מדבר עליו זה משהו אחר. יש הלכות של איכות הסביבה, נכון? כתוב שצריך להרחיק את ה... למשל, את הזבל, צריך לשים מצפון לעיר, כדי שהרוח תישא את הריחות. ואת העצים צריך להרחיק מן החומה 50 אמה, כדי לשמור על יופיה של החומה. ועוד כל מיני הלכות כאלה. ואת בית הקברות שמים בצד מזרח. יש הלכות כיצד לשמור על יופיה של העיר. אומר בית יוסף, רבי יוסף קארו, שההלכות האלה נאמרו בחוץ על בארץ ישראל בלבד ולא בחוץ על הארץ. משום שחוץ על הארץ הלוואי ותתנבל בעיני יושביה. כלומר, כדי שלא תתרגל. אז אם זה יכול להיות מכוער, זה מצוין. ולכן, אם אתה יכול, כאשר אתה מורט את הנוצות של העוף, לזרוק את זה בחצר, זה הכי טוב שיכול להיות. כי אז זה גורם שאתה תסנה את העולם. אתה לא תאהב את פולין. אתה לא תאהב את רוסיה. ובבוא הזמן, תחזור לכאן.
ואז תלחלף את הארץ.
רגע. הוא כותב, הבית יוסף, עוד הערה חשובה ביותר. הוא אומר, גם בארץ ישראל, הלכות האלה כבר לא נוהגות בימינו, עד שנזכה לזכות בה. ביטוי, נזכה לזכות. עד שנזכה לזכות בה, אז תחזורנה ההלכות האלה. כלומר, ארץ ישראל, כשנזכה בה. זה קרה. הביאר תשח, אם שמעת על זה פעם. כן. עכשיו, זה מעניין, יש יהודים שחושבים שעוד לא זכינו בה. אז לכן הם מלכלכים. כלומר, זה ששכונות, בשכונות, הייתי אומר, גלותיות, זה מכוער, זה לא בגלל שמזלזלים, אלא זה אידיאולוגיה. מובן? זאת אומרת, עוד לא זכינו לבארץ ישראל, אז למה שלא נלכלך? עד רבה, מצווה ללכלך.
אבל צריך להתכונן.
לא, זה לא... לא. אז לכן, הייתי אומר, היופי הוא פונקציה של מה, של השראת השכינה. לכן המקדש נקרא נויו של עולם. כן? הנוי של העולם, או העינו של עולם, מקור החוכמה, מקור היופי, זה עניין אחד. מובן? בסדר? עכשיו זה יותר ברור. יש בתורה, אנחנו רואים דבר מעניין. מספרים לנו על כמה צדיקים שהם היו יפים, נכון? על האימהות במיוחד, על שרה, ממנו, שהייתה יפה, ועל רחל,
ועל רבקה,
גם רבקה, נכון, לא, דווקא, כן, רבקה הייתה יפה, כתוב בתורה, וגם על אשתו של משה רבנו, זה כתוב, מה? בת שבע, מי עוד? אביגיל, על רות לא כתוב, על רות לא כתוב, על אסתר כתוב, אז השאלה היא, וגם על יוסף זה כתוב. שאת השאלה, למה התנ״ך טרח לספר לנו את זה? למה מספרים לנו שהם היו יפים ויפות? כדי שנדע שהם היו באמת צדיקים. כי מי שצדיק, אז הוא יפה. גם מבפנים, גם מבחוץ. בזמן שהשראת השכינה בעולם פועלת בצורה ישרה. אבל מאז חורבן בית ראשון, כל צינורות השפע בעולם התקלקלו, צריך אינסטלטור רציני להחזיר את זה, ולכן יש דליפות ויש כל מיני דברים, ואז היופי והאמת אינם זהים זה עם זה. יש מצב שבו אדם יכול להיות יפה אף על פי שהוא מכוער מבפנים, הוא מכוער מבחוץ אף על פי שהוא יפה מבפנים. זה הקלקול של הצינורות. קלקולי הצינורות גרמו להרבה מאוד דברים, גם בסדרי הנשמות. למשל, יש ביטוי כזה שאיש ואישה הם שני חצאים של אותה נשמה. מכירים את האמירות האלה? הם שני חצאים של אותה נשמה. מתי זה נכון? בהתאמה שהתלמוד מכנה אותה בשם זיווג ראשון. אבל בהתאמות הנקראות זיווג שני זה לא ככה. כלומר, יש זיווגים שהם שני חצאים של אותה נשמה, ויש זיווגים שזה נשמות מתאימות זו לזו, אבל הם לא מאותו המקור. זה נקרא זיווג שני. כמעט כל הזיווגים מאז החורבן הם זיווג שני. בגלל שהצינורות התגלגלו. כלומר, הוא נולד במאה ה-14, והיא במאה ה-18. זה ממש מתאים, אבל הם לא יכולים להיפגש. כי הנשמות הופיעו בזמנים שני. מובן? אגב, איך יודעים אם זה זיווג ראשון או זיווג שני? אי אפשר לדעת. מדוע? לא, אלא אם כן יש לך רוח הקודש. אני אקרא למה.
משמעות למושג.
נכון, נכון. כי אנשים מחפשים, זה לא תמיד נכון. למשל, יש אנשים אומרים, אם יש הרמוניה בזוג, זה סימן שזה זיווג ראשון. לא היה ולא נברא. הרי למשל, יש לנו זוג שאנחנו יודעים בוודאות שהם זיווג ראשון. זה אברהם ושרה. אברהם, הוא קורא לאשתו אחותי. נכון? היא הייתה באמת אחותו מצד הנשמה. זאת אומרת, הם היו שני חלקים של אותה הנשמה, אבל כל הצרות יש להם בעולם. היא עקרה שנים רבות, היא מתה בגיל יותר צעיר ממנו, הם רבים כל הזמן על השאלות היותר קרדינליות של גורל המשפחה. אז זה לא נקרא בדיוק הרמוניה, נכון? מכניסה צרה לביתה וכל מיני צרות כאלה, צריכה לגרש את ישמעאל. זה לא נעים הסיפור הזה, נכון? בסוף, אפשר לומר, הבן שלה הרג אותה. כן? כלומר, פחות או יותר, זאת אומרת, היא התגברה על ה... זה ההתגברות על האידיפוס שלו. אבל לא משנה, בקיצור, יש הרבה צרות. זאת אומרת, זה שהם זיווג ראשון, זה לא אומר שהחיים יהיו הרמוני. ולפעמים יש... לעומת זה... נכון. לעומת זה יש גם זיווג שני, וזה מצוין, זוג יונים, הכל מצוין. כלומר, שכן אומר, אל תתבלבלו מזה, מותר להתחתן גם בתקופה שאחרי חורבן בית ראשון. כן. טוב, איפה היינו?
מי דוגמה מבית ראשון שכן אפשר לחשב אותם זיווג ראשון?
דוד ובת שבע.
כן.
ראויה הייתה בת שבע לדוד משבעת ימי בראשית, לכן נקראת בת שבע. נכון? טוב. אז מה היא עשתה עם אוריה? זו השאלה. היא לא במקום הנכון.
למה נכנס הקלקול הזה אוריה בכלל?
כן, כן, יש מה לדבר. כן, אבל דחילקום, אנחנו לא יכולים ככה להתקדם. רק בגלל ששאלת על היופי, אז... טוב. טוב, עכשיו בואו, רבותיי, נמשיך. נמשיך במשנה שהתחלנו בה פעם שעברה. שנו חכמים בלשון... זה פרק שישי, משנה א'. אין לך ספר. מזעזע. יש לך ספר? הנה, פה יש. שיעור עם ספר או בלי ספר, זה הבדל של פי חמש. באיכות, באמת, יש לך ספר? אבל יש פה. אם אתה רוצה. יש עוד מישהו שרוצה? אולי מחר לא יהיה. פעם ראשונה? טוב. אז אני קורא כאן בפרק שישי, משנה ראשונה. שנו חכמים בלשון המשנה, ברוך שבחר בהם ובמשנתם. אני לא חוזר על זה, כיוון שהסברנו את זה פעם שעברה. רבי מאיר אומר, כל העוסק בתורה לשמה, גם על זה אני לא חוזר, כיוון שעסקנו בזה בפעם הקודמת. עכשיו אנחנו ממשיכים. כל העוסק בתורה לשמה, זוכה לדברים הרבה. כשרואים לנכון להגיד לי שזוכים לדברים הרבה, זוכים לדברים הרבה. למה צריך להגיד לי את זה? כי המקום לחשוב... שהוא לא יזכה לדברים הרבה. מדוע? מי שנגיד עוסק בתורה שלא לשמה, אולי דווקא הוא יזכה לדברים הרבה. בגלל שאם אני עוסק בתורה לשמה, אז אני מכוון מטרה. לשמה. איך שלא נסביר את הלשמה, אבל אני מכוון כלפי איזושהי מטרה. אז הדבר היחיד שמעניין אותי, בתפיסה כזאת, זאת המטרה. נכון? אני מעוניין רק במטרה. מי שמעוניין רק במטרה, לא אכפת לו מכל השאר. אז הוא זוכה לדברים מעט. נכון? מובן מה שאני אומר? מובן מה שאני אומר או לא? מישהו לא הבין? מה? אני
רוצה לשאול את זה, לדבר על זוכה, הוא לא נשמע.
יפה. מה אכפת לנו? הרי הוא לא רוצה את כל זה. נכון? הוא רוצה לשמה. אז אני אגיד לך משהו. לשמה הוא זוכה לדברים הרבה. אני אסביר למה הכוונה. נגיד אתה רוצה לבקר אצל הסבתא שלך, שאתה ממש אוהב אותה. ואתה, לפני שיצאת לשם, אכלת טוב, אתה לא רעב. אבל היא הכינה לך עוגה. מה אתה תעשה עכשיו? תאכל את העוגה. למה? לשמה. כיוון שהמטרה שלך לעשות נחת רוח לסבתא, אז אתה תזכה לדברים הרבה לשם שמיים. במילים אחרות, אנחנו זוכים לדברים הרבה בגלל שאנחנו עוסקים בתורה לשמה. אני אסביר את זה אולי דרך משל אחר. מכירים את הסיפור על רבי זושה והאישה שלא היה לבן? זוכרים את זה? טוב, אז אני לא יכול לספר. מה? אפשר לספר בכל זאת? לא זוכרים. יש כאלה שזוכרים פה, אני ראיתי. רבי זושה מהניפולי, כן? אחיו של רבי אלימלך מליזנסק. הייתה אישה שבאה אליו, אמרה לו, רבי, תתפלל עליי שיהיה לי בן. ואז הוא התחיל להתפלל, שיהיה לה בן. כן? שיעשה, הקדוש ברוך הוא ישמע לבקשתה של גיטל בת שפרינסה, שייתן לה בן. גיטל בת שפרינסה זה רק דוגמה, זה יכול היה להיות שם אחר. כן. זה יכול להיות גם מזל בת פורטונה. אבל במקרה הזה זה היה בת שפרינסה. אז הוא אמר, שיהיה לה בן. ואז הוא שומע קול מהשמיים שאומר לו, זושה, אל תתפלל, כי אני לא רוצה שיהיה לה בן. ואז רב זושה ממשיך להתפלל. ואז הוא שומע קול מהשמיים שאומר לו, זושה, אם תמשיך להתפלל, יהיה לה בן, אבל לך לא יהיה עולם הבא. רב זושה מבסוט, אומר, איזה יופי, סוף סוף אני אוכל לעבוד את השם, לשמה, לא על מנת לקבל פרס. ואז הוא ממשיך להתפלל. ואז הוא שומע קול שאומר לו, זושה, תיזהר. אם תמשיך להתפלל, יהיה לה בן. ואת העולם הבא שלך לקבל בכל זאת. הבנת? ובסוף, מה עשה רב זושה? המשיך להתפלל. למה? כי הוא הבין שלא לא לקבל את העולם הבא, זה אמנם מעלה מוסרית מצד עצמו, שהוא למעלה מכל השיקולים התועלתיים, אבל זה חטא. כי הקדוש ברוך הוא פועל עמו כמו הסבתא שעשתה עוגה. כי הקדוש ברוך הוא פועל עמו כסבתא שעשתה עוגה לנכד. ולכן, לא לקבל את העולם הבא זה לא מנומס, זה לא יפה. בסדר? ולכן, הוא חייב לזכות לדברים הרבה, כי הוא לומד לשמה. הבנת עכשיו? בסדר. טוב, אז בואו נמשיך. מה זה דברים הרבה? אני עוד לא יודע. אני יודע שהרבה זה הרבה יותר ממעט. זאת אומרת, היה אפשר לחשוב שהאדם ממעט מן הדברים. מדוע? כי הוא, כפי שאמרנו, ממוקד מטרה. אבל הוא דווקא מי שממוקד במטרה, אז כל הדברים ההרבה שיש בעולם מקבלים משמעות. אם יש לי בשביל מה לחיות, אז יש לי גם בשביל מה לקום בבוקר. אם יש לי בשביל מה לקום בבוקר, יש לי גם בשביל מה להתלבש. אבל אם אין לי מטרה, אז גם לקום בבוקר, אין לי בשביל מה. זאת אומרת, מי שיש לו מטרה, במקרה הזה לשמה, זוכה לדברים הרבה. כל השאר מקבל משמעות. לכן הדברים הרבה זה בעצם כל מה שיש בעולם. זה הדברים הרבה. בסדר? כי העיקר זה הדברים, לא הרבה. זאת אומרת, היה מקום לומר שאדם שעוסק בתורה לשמה, לא, כיוון שהוא לא עוסק כל כך בפלפולים, אז אולי זה, הוא לא יזכה לזה. יש משל ביטוי במסכת ברכות לגבי חסידים הראשונים. חסידים הראשונים זה כנראה מתקופת בית שני המוקדמת. מהתקופה הפרסית או ראשית התקופה התלמיית. כן? כלומר, יש החסידים הראשונים.
זה בדיוק.
משהו מהסוג הזה, כן, בדיוק. זה דמויות מיתולוגיות כמעט. עוד לפני הכתות. אבל בקיצור, החסידים הראשונים, כך מסופר במשנה, היו שוהים שעה אחת ומתפללים. התלמוד מוסיף שהם היו מתפללים גם שעה אחת, והם אחר כך היו שוהים אחרי תפילתם עוד שעה, כי צריך להירגע. עכשיו, כמה תפילות יש ביום?
שלוש.
אז סך הכל, היו מקדישים 9 שעות לתפילתם. הן היו מין מיסטיקאים כאלה, עוסקים במדיטציות, אפשר לומר. מדיטציה... החסידים הראשונים... השמות הפרטיים? אין לי מושג.
יש דבר כזה מדיטציה יוחדת.
אל תמשוך אותי בנושא הזה. אנחנו לא נגמור. בקיצור, התלמוד שואל, אז מתי הם למדו תורה? ומתי הם התפרנסו? כן, הרי יש שני צרכים, מה?
מתי הם
אכלו? מתי הם אכלו? לאכול, אפשר, כמה כבר זמן זה לוקח לאכול? כן, 7 דקות מתכלי, יש פחות מזה, אפשר. אפשר לגמור את זה מהר. אבל מתי הם התפרנסו? ומתי הם למדו תורה? מה? מה קרה?
המתכלית.
המתכלית, כן. יש כמה דברים מתכליים מצחיקים. עכשיו, התלמוד אומר, יש הבדל בין הבבלי לירושלמי. הבבלי אומר כך, מתוך שחסידים הם, תורתם משתמרת ומלאכתן נעשית. מה זאת אומרת? כלומר, הם למדו קצת, אבל מה שהם למדו, למדו טוב, זה נשמע. מה עם מלאכתם? נעשית, בקלות, מסתדרים פה, שם. לא, לא כתוב על ידי אחים. נעשית. זה קל, זה הולך להם כרה, הם לא שמים לב, גומרים את זה מהר בזה. כן. התלמוד הירושלמי אומר אחרת. התלמוד הירושלמי אומר, מתוך שחסידים הם, תורתם מתברכת, ומלאכתן נעשית. כלומר, לא רק שהמעט הזה נשמר, אלא יש לו ערך סגולי של התפתחות. ואז יש הרבה מאוד תורה אצל אותם האנשים. בסדר? אפשר להגיד שזה אנשים כמו חוני המעגל, אם מחפשים שמות. כן? אז הסוג הזה של אנשים, יש אצלם, הם זוכים לדברים הרבה, בגלל שהם ממוקדי מטרה. בסדר? טוב. זוכה לדברים הרבה. ולא עוד. הוא לא היה מתפלל 9 שעות. לא, הוא היה מרפא 9 שעות. הוא מספר לרבי שמואל בן טיבון, שרבי שמואל בן טיבון רצה לבוא לבקר אותו. שלח לו מכתב מדרום צרפת, מאזור לונל, אומר לו, אני מוכן לעבור את כל הים התיכון, להגיע עד איפה שאתה חי במצרים, כדי לבקר אותך. עונה לו הרמב״ם, וזה בתקופה שהיו מסעי הצלב, שודדי ים, סכנות דרכים וכו'. אבל מה, רבי שמואל בן טיבון, מרוב אהבתו את הרמב״ם, רצה לבוא לדבר איתו. אומר לו הרמב״ם, מכתב לא כדאי לך. כי אני לא אספיק לדבר איתך. כי אני בבוקר קם מוקדם מאוד, ומיד אחרי שאני מתפלל, אני מיד רץ אל הסולטן.
סלח
הדין, נכון. ואני מטפל בו, ואם יש איזה קצת כאב ראש לאחת השפחות שלו, או לאחד הילדים שלו, או אחד העבדים שלו, או אחד הנשים שלו, אני מטפל בכולם, וגם בשרים ובעבדים של השרים. בקיצור, כל ארמון המלוכה, זה תלוי ברמב״ם.
והנבלות האלה לא נתנו לו אפילו.
הוא אומר לו, הוא לא היה אוכל גם. הוא אומר, אז אני חוזר הביתה, לקהיר, ואני, שם עוד לא...
לפוסטט,
אחרי שהוא עבר את תחריר, אומר, אני מגיע לשם, ואז אני רואה את כל העולם כולו, יהודים וגויים, סקנים וצעירים, נשים, גברים, כולם מחכים לי, שאני ארפא אותם, ואני יוצא עליהם ומתחנן שיתנו לי לאכול דבר מה. אני אוכל, ואז אני מטפל בהם עד הערב. ורק בשבת, כאשר אני שוכב על מיטתי, באים היהודים לבקר אותי ומדברים איתי בדברי תורה, וקוראים לפניי בספר כשאני שוכב חלוש. בסדר? עכשיו אני רוצה להבין משהו. אתה יכול לתאר לעצמך, האדם הגדול ביותר בעם היהודי באותם הימים, כן? אפשר לומר, גדול הרבנים. אין לו זמן לדבר בדברי תורה, כי הוא עוסק ברפואה. כן? זה מעניין מאוד. איזה סוג אדם זה היה.
לפני זה היה לו זמן לעסוק
בתורה. לפני זה היה לו זמן. כן, היה לו זמן. כשהוא כתב את המשנה תורה, זה לקח לו 10 שנים. 10 שנים שהוא לא עשה שום דבר אחר מאשר לכתוב. יש אפילו סיפור שבעשר שנים הוא כתב ככה על השולחן שלו, אחרי 10 שנים הוא הרים את הראש, ראה מולו מישהו שמושיט לו יד. וזה היה משה רבנו. הסיפור הזה אמיתי?
אולי כן, אי אפשר לדעת.
ודאי שהוא לא אמיתי, אבל ראוי מאוד. כן, טוב, הלאה. אתה מאמין לכל הסיפורים אתה? טוב.
אני כבר לא יודע במה להמשיך.
טוב, בואו נמשיך. אני יכול להמשיך או לא?
אחרי שאיינשטיין אמר שהזמן זה לא זה, אז כל דבר יש.
אני שואל אותך שאלה, זאב, תענה לי בכנות. אני יכול להמשיך? תודה, בסדר. ולא עוד, אלא שכל העולם כולו כדאי הוא לא. זה כבר לא כמותי, זה איכותי. מה פירוש הדבר, העולם כולו כדאי הוא לא? זו שאלה מעניינת מאוד. יש ביטוי דומה במקום אחר בתלמוד, אומרים, יחיד שעשה תשובה, מוחלים לו ולעולם כולו. עכשיו, דברים האלה צריך לקחת אותם ברצינות. יחיד שעשה תשובה מוחלים לו, גם זה קשה להבין. הרי הוא עשה רע, ואתה אומר מוחלים לו. על סמך מה? נגיד, אבל נגיד שאת המשוכה הזאת הצלחנו לעבור. מה עם ההמשך? ולעולם כולו? למה? הוא עשה תשובה, למה שימחלו לעולם כולו? ואז מה? יפה. זאת אומרת, יותר מזה, הוא לא יכול לחיות בלי כל העולם כולו. הוא נציג של העולם כולו. לכן, אם מוכלים לו, חייבים למחול לעולם כולו. כי אם לא, אז איך הוא יתקיים? הוא כבר לא הוא. כלומר, זה אדם שמדרגת החיים שלו היא לא מדרגתו הפרטית, אלא הוא חי כהופעה של כללות ההוויה. ולכן כל העולם כולו כדאי הוא לא. עכשיו, מה? כי, זה אותו משפט, כן. כל המציל נפש אחת מישראל, כאילו, קיים עולם מלא. מה זה, אבל למה הוא קיים עולם מלא? ויש הנפש מישראל מחוברת לעולם כולו. ברור? כן. אתה שואל שאלה מעניינת. אני אחזור על השאלה שלך, כי אני שמעתי אותה, אבל לא כולם שמעו. שמעתם את השאלה שלו? הוא אמר דברים שקשה לי לחזור עליהם, אפילו, אבל אני אעשה את זה, אני אתגבר על עצמי. אתה אומר, האם זה לא דומה לדוקטרינה הנוצרית שאחד מת וזה מחפר על העולם כולו? תשובה, אין לזה שום קשר כלל וכלל. הבל וריק, כסף שיגים מצופה על חרס, הבל הבלים שאין בו ממש. וזאת למה? בגלל שהנוצרי סבור שאין תקווה שהאדם יתקן את עצמו. ולכן צריך שמי שיחפר על חטאיו של האדם יהיה האלוהים בעצמו, כי אין האדם מסוגל לזה. הוא חייב להיות זולת האדם. בעוד שהיהדות אומרת הפוך לגמרי, שיש יכולת בידי האדם לתקן את עצמו. ולכן מיתתם של צדיקים מחפרת, כי הצדיק הוא מחובר באהבה אל כולם. זה בדיוק ההפך. בסדר? עכשיו זה מעניין שמוטיבים יהודיים מובהקים, כשהם מקבלים גוון פגני, הופכים להיות נוצרים. טוב, בואו נמשיך. כל העולם כולו, כדאי הוא לו. איזה עולם?
העולם הזה.
העולם הזה, זה אפשרות אחת. אפשר להגיד, כל העולם הזה היה כדאי להיברא בשבילו. כן? או, תודה. כן, מה שנקרא, כי זה כל האדם. אבל אפשר גם להגיד, אולי תגיד אפשרות אחרת. בבקשה, אדוני. אז אולי העולם הבא כדאי הוא לו. נכון? כלומר, השאלה היא, בשביל מי היה כדאי לברוא את העולם הבא? אם יש אדם אחד שעוסק בתורה לשמה, היה כדאי בשבילו לברוא את העולם הבא לעולם כולו. אתם זוכרים, בתחילת פרק 5 למדנו. 10 דורות מאדם ועד נוח, להודיע כמה ערך הפעמים לפניו. שכל הדורות היו מכעיסים לפניו, עד שהביא עליהם את מי המבול. אז איזה ערך הפעמים יש פה?
היה צריך קודם, אבל הוא חיכה.
חיכה, ואז מה הרווחנו? בסוף כולם מתו. אז מה הרווחנו? הרווחנו את נוח. אז זה לא כל כך משהו. המשנה אחר כך ממשיכה. 10 דורות מנוח ועד אברהם להודיע כמה ערך הפעמים לפניו. שכל הדורות האלה היו מכעיסים לפניו עד שבא אברהם ונטל שכר כולם.
מה עם שם ו...
רגע, אל תקשי קושיות. אבל יש מה שנקרא, ובא אברהם ונטל שכר כולם. שוב, לא מובן פה כלום. אם הם היו רשעים, אז איזה שכר יש לאברהם, איך יש שכר כולם שאברהם נוטל? אין להם שכר. אז איך אברהם נוטל שכר כולם?
השכר שהיה להם, אילו הם היו צדיקים.
איך אתה יודע כמה צדיקים היו יכולים להיות?
אלא,
אם 20 דורות של רשעים מולידים את אברהם, אז זה סימן שהם לא כל כך רשעים. כלומר, רטרואקטיבית, יש שכר לכולם בזכות אברהם. זאת אומרת... כי בינתיים עוד לא הגיע אברהם. אבל כי עוד לא הגיע אברהם. אבל כאשר מגיע אברהם, הוא נוטל שכר כולם. כלומר, הוא מקבל את השכר שהוא נותן גם לכולם, והוא נוטל אותם איתו. זאת אומרת, שהיה כדאי בשביל אברהם אחד, שיהיו כל ה-20 דורות של החוליגנים האלה, נכון? היה כדאי. וזה מה שכתוב, אלה תולדות השמיים והארץ בהיברעם, נכון? ביום עשות השם אלוהים ארץ ושמיים. איפה זה כתוב? בראשית פרק
ג'
כמעט ב' פסוק ד', נכון? אלה תולדות השמיים והארץ בהיברעם. אומרים חזל דבר קצת עמוע.
זה דומה לאברהם.
אל תקרא באי ברעם, אלא באברהם, שבשביל אברהם נברא העולם. לא מבין, כתוב באי ברעם. אז למה אתה אומר לי במקום באי ברעם לקרוא באברהם?
הפוטנציאל נולד, ועד שהוא נולד.
מה פירוש הדבר? מה זה באי ברעם? איזה מין צורה זאת? זה שותפות של הבריאה בבריאת עצמה. מי הוא הנברא שמכוחו נברא העולם? אברהם הוא זה שמכוחו נברא העולם. ולכן, אל תקרא בהיברעם, אלא באברהם. עכשיו, תתרגם את זה לשפה פגנית. אתה שמה עם ה...
אני חייבת להגיד שאתה לא שכנעת אותי בתשובה שמצאת לו, אתה יודע? אני כל הזמן לא שקיצה.
רק רגע, אני מיד אתייחס. רק רגע, תהיה לגמור את הרעיון המבריק. כן. אל תקרא באברהם אלא באברהם שבשביל אברהם נברא העולם. אבל אם אני מתרגם את זה לשפה פגנית, מה זה אומר? אברהם ברא את העולם. מי אומר את זה? שאברהם ברא את... ההודים. זה השם שהם נותנים למי שברא את העולם. הם נותנים לו את שמו של אברהם, נכון? מה את מסתכלת עליי ככה? לא שמעת על ברהמה אף פעם? מה זה לא אותו דבר? למה? למה זה לא אותו דבר?
זה משמש.
כן, תסבירי לי. מאיפה זה בא השם ברהמה? ברהמה, מה זה?
ברהמה הוא מושג של המקור.
המקור, יפה. או יותר נכון, הנשימה הקוסמית. נכון? זה לא קשור לאברהם שלנו, זה אני מסכים איתך, אבל זה אותו שם. זאת אומרת, תשימי לב שכבר בוודה...
זה לא אברהם, זה ברהמה.
נכון, ברהמה.
זה דומה לאברהם.
זה בדיוק זה. אותו דבר.
אברהם יש עליו בפנים שלו מכתורה מזרחה.
כן, בוודאי. אבל זה לא שהם חשבו על אברהם ההיסטורי, אבל האינטואיציה שלהם אומרת את זה. כן. אבל את לא חייבת לקבל את מה שאני אומר. הנה, גם שם יש מישהי שאומרת שאני לא שכנעתי. מה לא שכנעתי?
לא, אני אגיד לך, אני כל הזמן חושבת על התשובה שנתת לו. בסך הכל הרעיון הזה, שבכוח האהבה של צדיק של אדם אחד, הוא עושה לא. מה כל כך המהפכה שאתה מציג את זה כאילו?
זה ממש לא ככה. כי אצל הנוצרי, מי שעושה את המהפכה הוא האלוהים ולא האדם. ישו מבחינתם זה לא האדם, זה אלוה. זאת אומרת, אי אפשר שהאדם יתקן את עצמו. הוא חייב שהאלוה יהפוך לאדם כדי לתקן אותו. זה בדיוק הפוך. להזכירך, לפי הנצרות, ישו, סליחה, הוא אלוה. נכון? עד כמה שאני
זוכר. הוא התחיל כבן אדם.
מה?
הוא התחיל כבן אדם.
לא, לא, הוא, אתה נכנס כבר לוויכוחים ביזנטיים, מה שנקרא. כן. כן, בבקשה.
אם אמא בעצם אברהם היה בסדום והנורא, אז סדום אברהם לא הייתה...
אם אברהם היה בסדום, זה לא היה קורה.
אברהם בעצם לא עבר.
למה הוא לא עבר? כנראה שהוא לא היה מסוגל. הוא שלח מישהו, מסטרנט שלו. לא עבד. את לוט. טוב. כן, הוא היה... הוא היה ראש החום, והוא שלח כמה
חברות. כן. אם אברהם, זה שם שהיה נזכר בהמון מקומות בעולם באותה תקופה, יכול להיות שאברהם זה בכלל לא בן אדם אלא שם של תקופה או שם?
היו אנשים בשם הזה.
משהו ש...
היו עוד אנשים ש... אני מסביר לך, היו עוד אנשים שקראו להם אברהם, מלבד האברהם ההיסטורי שלנו. מובן מה שאני אומר? טוב, לא חייבים להגיד שכל מה שקרה לנו לא קרה.
לא, אני לא אומר שזה לא קרה.
בסדר, בסדר.
אז איך פתאום הופענו? כל העבר לא היה קיים, אז איך פתאום אנחנו...
כן, נכון, נכון. זה כמו שראיתי פעם איזה פרסום של משרד ההסברה לישראלי שיוצא לחוץ לארץ. צריך להסביר קצת מה זה מדינת ישראל. אז שם יש אחד הדפים... אורי כתוב לך, בלי עבר אין לנו עתיד. אז אתה חייב לדעת קצת תאריכים של ההיסטוריה היהודית. מה התאריך הראשון? הצהרת בלפור.
כן?
זה התאריך הראשון. 1917, זהו.
התלבטתי בין אברהם למשה.
לא, 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 התאריך הראשון, הצהרת בלפור. אפילו הקונגרס הציוני זה לא מוזכר שם. זאת אומרת, לא, צריך להבין למה. כן, כשזה הצהרת בלפור, זה הגויים אומרים שאתה בסדר. אבל שאתה עושה את הקונגרס, זה החלטה שלך, זה לא בסדר. כן? יש הרבה מה לדבר. טוב, אז איפה היינו? אז כל העולם כולו כדאי הוא לא, אז אמרנו פה שתי אפשרויות. אפשרות ראשונה שמדובר על העולם הזה, שהעולם הזה היה כדאי להיברא, אפשר להגיד שהעולם הבא היה כדאי להיברא.
אפשר להגיד
שניהם. אפשר להגיד, ההוויה כולה, עולם הזה, עולם הבא, מה זה משנה? הכל היה כדאי בשביל אדם אחד. כן? יש חיפוש, אומרים, יש ספר של אברהם השל, אלוהים מחפש את האדם. כן, אז יש משהו דומה בתורה. כן, מתי הפעם הראשונה שאלוהים חיפש אדם?
אייקה.
ויאמר לו, אייקה. ומה הוא היה צריך לומר?
הנני.
הוא היה צריך לומר, הנני. ובמקום זה התחיל להסתבך. קולך שמעתי, האישה אשר נתת, ובוא, סיבוכים, זורקים אותו. עירום אנוכי. זה לא מה ששאלו אותך. שאלו אותך, אייקה, אתה לא יכול לענות. עד שאחרי 2000 שנה, ויאמר אליו אברהם, ויאמר הנני. כלומר, זה לקח זמן. אז כנראה שהחיפוש הזה לוקח זמן. אבל ברגע שיש אדם אחד שמסוגל לענות הנני, אז היה כדאי כל הבלגן הזה של כל ההיסטוריה כולה והפרה-היסטוריה עד שהופיע האדם. ברור? לפי זה...
בשביל שמישהו יגיד הנני?
כן, בשביל שמישהו יגיד הנני. סוף סוף התפייסתי איתי עכשיו. כן.
היא אמרה הנני.
כן, כן, בסדר. אבל לפי זה, למשל, התיאוריות החדשות על המפץ הגדול, למשל, זה נותן ממדים אדירים למה שאנחנו אומרים עכשיו. אם אתה אומר עולם בין כמה אלפי שנים עד שמישהו אומר הנני, זה כלום. אבל אם אתה אומר 16 מיליארד שנה עד שסוף סוף מישהו אומר הנני, תראו איזה ערך הפעמים לפניו. ש16 מיליארד שנה הוא מסוגל להמתין. כן? שסוף סוף יופיע האדם שיאמר הנני.
זמן אצלו זה לא כמו אצלו.
כן, זה נכון, אבל זה דרך המשל, דרך המשל. כן, טוב. אז למשל, ולא עוד אלא שכל העולם כולו כדאי הוא לו. נקרא רע אהוב. מה זה? רע אהוב.
תהילים
פופלמתת. תהילים פופלמתת, כזאת שרה?
ככה כתוב פה, נקרא רע, רע.
כן, אבל מה זה רע? אחד שמתרועים איתו, כן? חבר. כן? למה? כי הוא נתן הצדקה לקיום העולם, אז כל העולם כולו חי ברעות איתו. הוא ראוי לאהבה. כן? רע, אהוב. מה ההבדל בין אהוב לבין אוהב? אני אסביר למה אני מתכוון. למשל אומרים על מישהו שהוא רחום, רחום וחנון. מה מתכוונים שהוא רחום, שמרחמים עליו?
שהוא מרחם.
שהוא מרחם. אז מה ההבדל בין רחום לבין מרחם? הרי לכאורה זה אותו, זה אותה משמעות, נכון?
הוא מבצע פעולות.
אה, יפה. כלומר, מרחם זה על שם, על שם הפעולה. פעולת הרחמים. רחום זה העצמיות שלו. הוא רחמים. ברור? אז יש מי שאוהב, ויש מי שהוא אהוב. זאת אומרת שהאהבה היא מהותו.
יש נחום ויש מנחם.
יש נחום ויש מנחם. יש ברוך. למשל, אתה אומר, מעיין ברוך. מה זה מעיין ברוך? שיש בו ברכה לאחרים. זאת אומרת שברוך זה גם מקור ברכה. אז זה דבר, אהוב זה לא שאוהבים אותו, אלא הוא עצמו האהבה. הוא רע אהוב. מה? אני אסביר, יש.
אחת אוהב, זה אני מבינה.
אוהב את מבינה, אבל יש. לא, זה אפשר גם להגיד שאוהבים אותו, אבל זה יותר נכון להגיד נאהב. אהוב, הכוונה, מי שהאהבה היא עצמותו. הוא בעצמו אהבה. את לא מבינה דברים כאלה? כן, אבל יש דבר כזה, נכון? יש מי שעצמותו אהבה. נכון? אז נקרא אהוב, נקרא רע אהוב. ואז יש פעולות של אהבה. אוהב את המקום, אוהב את הבריות. בסדר? זה ההמשך של מה שכתוב כאן. הוא גם אוהב את המקום ואוהב את הבריות, ואז מתוך כך משמח את המקום ומשמח את הבריות. כלומר, זה התפשטות. הוא קודם כל רע אהוב, מתוך כך אוהב, ומתוך כך משמח. במובן? עכשיו, מי זה המקום?
אלוהים.
אז תגיד את אלוהים. תגיד הקדוש ברוך הוא. למה פה הקדוש ברוך הוא נקרא בשם המקום? זה לא ביטוי מקובל כל כך. לפעמים אומרים, כן, ברוך המקום, ברוך הוא. מה? בן אדם למקום. למה אתה לא אומר בן האדם לקדוש ברוך הוא? למה הקדוש ברוך הוא בכלל נקרא מקום?
כי הוא בכל מקום.
מה אתה אומר? אז מה, מקום זה הכוונה שהוא מתגלם?
זה מה שהוא.
ההתגלמות שלו בקרבנו. חש אני כאן פרץ, פרץ של חסידות באוויר.
אימננטי, אלוהים האימננטי.
אבל אני אגיד לכם מה ש...
לא אימננטי, לא שהוא חלק מכל דבר, אלא הוא נמצא בקרבנו.
הוא נמצא בכל מקום.
לא, לא, בקרבנו הכוונה בנשמתנו החיה.
כן, הבנתי. אז אני כאן צודק, אני צודק, אני חש פה... משב רוח רענן של חסידות. כן? אבל אני אגיד לכם, אני לא נגד חסידות, אני רק רוצה להסביר לכם מה פירוש המילה מקום אצל חזל. כשחזל אמרו על הקדוש ברוך הוא שהוא מקום, הכוונה שהוא מקומו של עולם. פירוש הדבר שהוא נותן מקום לעולם. אז זה בדיוק הפוך. נכון? אמרו חזל, הוא מקומו של עולם. יפה. ואין העולם מקומו. הביטוי אין העולם מקומו הוא ביטוי חריף.
זאת אומרת אומרת, הוא כמו כדור שפינה באמצע מקום לפנים, ואקום, ובתוכו...
הוא פינה כדור, יותר נכון, הוא פינה כדור בתוכו. כלומר, נעשה כמין וקום, איזו התרוקנות של ההוויה האינסופית, כדי לתת מקום לזולתו. זה המקום. עכשיו, כיוון שהקדוש ברוך הוא חפץ בקיומו של העולם, ויש אדם אחד שבזכותו העולם היה כדאי להיות, אז הוא משמח את המקום, מי שנתן מקום לעולם. הוא מצדיק את הפעולה של מי שפינה מקום. מובן? זה בלי... מה? מה יש?
היהדות זה משהו, אני אומרת לעצמי.
שהיהדות זה משהו מה? מפולפל.
אני אומרת לעצמי בשקט.
הבעיה שלך זה שאת יהודיה, זה... מה אתה עושים?
סתם, היא בת של כהנים.
כן, וואו. עוד יותר בעיות, כן.
זה מראה לי שהתיאור הזה, איך שהוא לוקח, כאילו, פינה מקום, זה כאילו משהו בזמן, אצלו, אבל אין איפה זמן.
אמר שזה בזמן.
אז לא סתם, פינה מקום, תמיד יש שם מקום, כאילו...
גם תמיד זה מושג של זמן.
מה?
גם תמיד זה מושג של זמן. אני אומר לך, המילה תמיד, גם היא לקוחה מן הזמן. כן, אבל גם התיאור שלך הוא לא נכון. זאת אומרת, המושג של פינה בלשון עבר, או תמיד בלשון הווה, אלה המושגים לא מתאימים. בסדר? ולכן אני חושב שאי אפשר לקבל או זה או זה. זה פשוט לא נכון.
אי אפשר לדבר
על זה, יפה. אה, באמת? כן, בבקשה. כן, צמצם את אורות. מה זה צמצם? לצדדים.
לא, פשוט כל העולם היה מהאור שלו.
נכון, ופינה.
הוא נתן לנו כדי על מנת שנתקיים, הוא צמצם מהאור.
נכון.
אז מה זה המושג הזה?
זה מושג שמקורו בקבלה. שהוא תרגום, הייתי אומר, משלי, של פועל מקראי מפורסם, לברו. אתה שמעת על המושג של בריאה? זה מושג מאוד קשה להבנה, האמת. כן? כלומר, הפילוסופים התקשו במילה הזאת, חבל על הזמן. כן? כי לברו, הכוונה שיש מחוץ לו. נכון? הקיום, למשל, בלועזית, אומרים באנגלית, הקיום exist. נכון? exist. זה, כן, אבל מאיפה זה בא המילה הזאת, exist? זה בא מעברית? איפה exist בעברית?
לא. ארמית, בר, זה מחוץ.
אני שואל מאיפה זה בא אקזיסט.
אקס זה מחוץ.
יפה, אקס איסט, בחוץ להיות. ברור? זה בא מהשפות האירופאיות. כן, אקס איסט, בחוץ.
דאוס אקס מקינה.
דאוס אקס מקינה זה משהו אחר.
אבל האקס מופיע שם.
כן, ברור, נו, אז מה, אתה יכול... נו, באמת, באמת, באמת. למה? 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 כן. עכשיו, אקס איסט, זאת אומרת, יש קיום מחוץ לאלוהות. עכשיו, אם אנחנו לוקחים את זה ברצינות, אנחנו מוכרחים לצייר את זה כמין פינוי מקום. כלומר, אחת השאלות הגדולות שהעסיקו את ההוגים, זה שאם יש אלוהים, אז אין עולם. כי הוא המוחלט, הוא הכל. מול המוחלט לא ייתכן שיהיה עולם. ואז השאלה הזאת הולידה מספר מסקנות. יש כאלה שאמרו, אם כן, אין עולם, באמת, זה אשליה. ויש כאלה שאמרו, לא, העולם הוא ממשי, אנחנו חשים אותו, אם כן, אין אלוהים.
זה או זה,
לא אמרתי שזה שתי האפשרויות היחידות, יש עוד כמה אפשרויות. יש כאלה שאמרו, יש גם וגם, יש כאלה שאמרו שאלוהים זה העולם, יש כאלה אמרו שזה תלוי בזה נקודת המסתכל, כל מיני, כן? אבל השאלה היא ביסודה קיימת. אז מה שהמקובלים אומרים, המושג של הצמצום של האור שאני מדבר עליו, זה בעצם תרגום מיסטי של הרעיון הזה. בסדר? כן, בבקשה. כן. כן, דברי. את, כן. את הצבעת. אז מי ראוי לך לשאול? כן. זאת אומרת, אתה אומרת שהעולם זה תולדה של חטא. מה זה להיות הכל? לא הבנתי. שאלוהים רצה להיות הכל? נכון, ואז מה? אז מה את רוצה לומר? שבעצם בעקבות החטא, האדם ניצל מאלוהים. זאת אומרת, אנחנו בחרנו להסתלק מן האלוהות ולהיות העולם. זה מה שאת אומרת? אני רוצה להבין מה שאת אומרת. אבל מה את כן אומרת? על ידי החטא? לא הבנתי מה שאתה אמרת, פשוט. רגע, אני מתקשה להבין גם אותה. חכה, זה לאט לאט. מה את אומרת לי? מה זה המקום אצלך? לא, 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 אני לא אמרתי את זה. אמרתי אם אלוהים קיים, אז הוא הכל, ואז אין מקום. זה מה שאני אמרתי. בסדר? טוב. רוצה להגיד משהו? טוב, בסדר. טוב.
יש שאלה.
כן.
כתוב, אני השם לא שניתי. אין פה שינוי, אז איך הוא צמצם?
נכון.
אין צמצם, אין שינוי אצלו.
נכון, נכון.
או, אבל אין שינוי, אבל אין צמצם שינוי.
נכון, נכון.
מה התשובה?
אתם שואלים שאלות עמוקות מדי בשבילי. לא, באמת. מה אני מתכוון? אם אתה רוצה להיכנס לכל הסוגיה של הצמצום, ומה זה אני השם לא שניתי, וכו', מלוא כל הארץ כבודו, אתה צריך בשביל זה שיעור בקבלה.
קבלה על רגל אחת.
ואי אפשר ללמד קבלה ככה. קבלה זה סתרי תורה. הזכרנו את זה בדרך אגב. בסדר? אם זה מעניין אותך קצת, משהו מזה, תסתכל בספר נפש החיים, לרבי חיים מוולוז'ין, בשער ג' שם הוא קצת דן בשאלה שלך. ואם אתה רוצה עוד הרחבה, תסתכל בליקוטי מוהר"ן, חלק א', תורה סמך ד', אותיות א' ב'. בסדר? זה התחלה טובה. ואם אתה רוצה להעמיק עוד קצת, עיין בספר יושר לבב, מאת רבי אמנואל חי ריקי, מארם צובה, חלה שבסוריה, שכתב על זה ספר שנשפח בגללו דיו רב. כן? זה התחלה טובה? תתחיל עם זה. וגם בספר שער הייחוד והאמונה, שבתוך התניה, וגם ספר, זה ספר מאוד מעניין בנושא הזה, שערי הייחוד והאמונה, מת רבי אהרון מסטרסיליה, תלמידו של בעל התניה. כן. על זה נכתב ספר של פרופסור רחל אליאור, תורת האלוהות בדור השני בחסידות חב"ד. יש גם מאמר של פרופסור תמר רוס, תורת האלוהות של הרב קוק בדעת. בסדר? אוקיי. אבל אי אפשר הכל. רק
לשבוע.
רק לשבוע? טוב, בואו נמשיך. אז אוהב את המקום, אוהב את הבריות. משמח את המקום, משמח את הבריות. כל זה כשכוונתו היא ללמוד תורה לשמה.
למה זה מתחיל?
למה זה מתחיל מהמקום ולא מהבריות? אני חושב שמי שלא אוהב את אלוהים, קשה לו לאהוב בני אדם. יש איזה קושי. מה? רוח המקום נוחה ממנו. רגע, 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 אני חוזר על שאלתך. אתה אומר כתוב הפוך. כל שרוח הבריות נוחה ממנו, רוח המקום נוחה ממנו. מה זה אומר? שמה שחשוב זה שרוח... לא. ההפך. זאת אומרת שהתוצאה היא החשובה. אז הסימן שרוח המקום זה חשוב.
לא משאתה מתחיל, אתה מתחיל מלמטה.
כן, אבל בשבילי זה מטרה. שרוח המקום תהיה נוחה ממנו. אז המטרה היא רוח המקום. נכון? לא, לא. מקום הכוונה...
זאת אומרת, אני כתבתי, מקומו של העולם,
שהוא מחוץ לעולם, יפה. זה פה? כן.
הבריאה.
כן.
לזה אני פה אין מקום?
לא, זה עולם.
אוקיי.
זה נקרא עולם.
אז המקום...
זה אפשרות הקיום. זה למשל, אני אשאל שאלה פשוטה. האם יש מקום בשיעור הזה, שישתתפו בשיעור הזה גם גמלים? מה התשובה? אין לזה מקום. נשאלת השאלה, הרי פה אנחנו רואים שיש כמה בלעתות פנויות. כן? אז זה כשאנחנו רואים שאין לזה מקום, אין הכוונה שאין מקום פיזי, אלא שאנחנו לא נותנים אפשרות לדבר. זאת אומרת, המקום, נתינת המקום זה נתינת אפשרות הקיום. לכן מקום ומקיים זה כמעט אותה המילה. מובן? טוב, בואו נמשיך. זה בסדר או שלא בסדר? טוב, אני רואה שלא מגיבים. טוב, אוהב את המקום, אוהב את הבריאות. משמח את המקום, משמח את הבריאות. ואז יש פה שורה של דברים. קודם כל, בגדים, מלבשתו. ומלבשתו ענווה ויראה. ומכשרתו להיות צדיק, חסיד, ישר ונאמן. ומרחקתו... ומרחקתו מן החטא, ומקרבתו לידי זכות. יש פה אם כן מדרגות מדרגות, מלבשתו, מכשרתו, מרחקתו, מקרבתו. מה זה כל הדברים
האלה? זה כתוב עם שורוק ולא עם חולה.
האמת היא, זה האופן התקני.
ככה צריך להיות עם שורוק.
כן, קירי. כי קלתך אשר אהבתך ילדתו במגילת רות. צריך להגיד מרחקתו, נכון. אבל כיוון שלא רגילים להשתמש בביטוי הזה, אז אני הרשיתי לעצמי, למרות שיש בקהל הזה אנשי דקדוק, לשנות מן המקובל. נכון? טוב, אבל אתה צודק, זה עם שורוק. כן. אז מה זה כל הסיפור הזה? מלביש, מכשיר, מרחיק, מקרב. זה מתחיל מן היותר חיצוני, ומן היותר חיצוני מגיע לפנימי. הרי מלבשתו, או מלבשתו, כן? זה לבוש. מה?
מלבשתו.
מלבשתו?
מלבשתו.
מלבשתו. טוב, אני יודע.
זה נשמע כמו קסדית.
זה נשמע כמו קסדית, או כמו אקדית. משהו כזה, כן?
או שומרית אפילו.
שומרית? איפה אתה יודע שומרית? מה?
יש שומרית.
אני לא יודע, אצלי זה בלי ניקוד. יש לי מהדורה בלי ניקוד. מלבשתו?
כן,
מלבשתו. טוב, בסדר. אז מלבשתו זה חיצוני. זאת אומרת, אחרי שאנחנו דנו על התפקיד שהאדם הזה ממלא בבריאה, עכשיו אנחנו לומדים מה קורה לו. אז יש לו לבוש של ענווה ושל יראה. לכאורה, זה מאוד מוזר מה שכתוב כאן. הייתי אומר, כדי לעסוק בתורה לשמה, אתה צריך שתהיה לך ענווה ויראה. וכאן אומרים לך הפוך, אתה עוסק בתורה לשמה, אז יש לך ענווה ויראה. זה מדרגה אחרת של ענווה. אני אסביר למה הכוונה. הענווה זה לא דבר פשוט. בכלל. הענווה, רגילים לחשוב שזה הפך הגאווה. אז זה לא נכון. לא. לא. כי אפשר להיות בלי גאווה, אבל עדיין בלי ענווה. כי כאשר אין לאדם גאווה, הוא ניצל מן הטיפשות. כן? הרי הגאווה זה סוג של טיפשות, שהאדם מתלהב מעצמו. זה טיפשות, כן? כי הרי זה לא שלו, ויש לו הרבה פגמים וכו'. זאת אומרת, הגאווה היא מיותרת לגמרי, כן? ענווה זה התחלה של ידיעה, ואי אפשר להיות ענב באמת, אם אינך יודע כלפי מי אתה ענב.
יש, למשל, אני כדי להסביר את זה, יש ספר שכתב רבי משה חיים לוצאטו, רמח"ל, בשם מסילת ישרים. מכירים? שמעת, נכון? מה הנושא של ספר מסילת ישרים? מוסר, תיקון המידות. עכשיו, יש לו שמה 9 שלבים, נכון? זהירות, זריזות, נקיות, פרישות, חסידות, טהרה, טהרה, חסידות, ענווה, יראת חטא, קדושה. אז יש לנו 9 שלבים, 9 מידות. המקום שבו הוא מדבר על תיקון הגאווה, זה בחלק השלישי, בנקיות. שם הוא מסביר כיצד האדם צריך להרחיק את עצמו מן הגאווה. זה בחלק השלישי. אבל החלק של הענווה זה הפרק השמיני. מוזר, הוא היה צריך לשים אותם ביחד, נכון? אלא הכוונה היא כזאת. כדי להיות ענב, אתה צריך להיות, צריך לדעת כלפי מי להיות ענב. אם לא למדת כלפי מי אתה ענב, איך תהיה ענב? ולכן רק אם למדת את סודות הבריאה ואת סודות האלוהות, אז אתה יכול להיות ענב באמת. לכן רק אם למדת, אם עסקת בתורה לשמה, מלבשתו ענבה. מה?
מול החוויה של
כן, אני כן, רק אז אתה יכול להיות ענב. יש, למשל היה, מה? נכון, כי הוא ידע על מי מדובר. הוא ידע כלפי מי. היה יהודי מסובך באמסטרדם לפני 450 שנה. ספינוזה, כן. בספר האתיקה, הוא כותב דבר מאוד מעניין. באתיקה הוא כותב שצריך להתרחק מן הגאווה. מצד שני, הוא אומר שמידת הענווה, חושבים אותה ההמון למידה טובה, והיא לא מידה טובה. אבל, ולמה היא לא מידה טובה? הוא אומר כי הענווה זה חולשה בנפש. וכל חולשה זה דבר רע. אבל צריך להמשיך לחנך את ההמון שהענווה זה טוב, כדי שהם לא יזיקו לפילוסופים.
לפילוסופים או לא פילוסופיה?
לחכמים, לחכמים. כלומר, הוא אומר, עדיף שיהיה להם ענווה, ככה הם לא יזיקו לנו. אבל מצד האמת, אומר שפינוזה, הענווה היא מידה רעה. עכשיו צריך להבין למה הוא אומר את זה. זה מחובר בהכרח לתיאולוגיה שלו. בגלל שמאחר ששפינוזה הוא פנתאיסט, אז האלוהות היא חלק מן ההוויה. האלוהים זה הטבע. אז אין לו כלפי מי להיות ענב. לעומת זה, אם שפינוזה היה מקבל את התזה של אלוהים טרנסנדנטי נבדל מן העולם, אז הענבה מתבקשת. לכן זה בדיוק מה שאומר רמח"ל בספר מסילת ישרים, שאין ענבה לפני שיש דעת אלוהים. ואי אפשר להגיע לדעת אלוהים בלי שעוסקים בתורה לשמה, כלומר שהיא לשם דעת אלוהים. לכן רק אז הוא מלבשתו ענווה. מובן מה שאני אומר? קצת מסובך. כן? אפילו מישהו לפני שבועיים אמר לי, רציתי לשאול אותך שאלה, אתה בשיעור האחרון הזכרת את שיפנוזה, ככה הוא אמר. כן, כן. מה אתה אומר?
למה זה לבוש? למה זה חיצוני על זה?
ענווה זה?
למה
זה רק מלבשתות? מלבשתות. כן. למה זה רק חיצוני? בגלל שיש מדרגות עוד יותר למעלה מזה, פשוט. זה הלבוש הראשון. זה הלבוש. כן? עכשיו, הלבוש בעיקרון צריך להתאים לך. זאת אומרת, אם אתה לובש לבוש שהוא קטן עליך, הוא רחב עליך, אתה לא יכול לתפקד. אז מדובר שזה מתאים לו. מתאימה לו הענווה. כן. בול. נכון. כלומר, אדם שהוא סתם ענב, זה רק שהוא רחוק מן הגאווה. אבל זה לא שיש לו ענווה באמת. כן. ואז מתוך כך מגיע ליראה. איזו יראה מדובר כאן? כן.
הענווה זה בעצם תרגום
של הדר בעצם, של משהו פנימי?
ענבה זה גם משהו, זה גם משהו פנימי. כלומר, הענב זה לא התנהגות. אם לזה התכוונת.
זה קשור להוד. יותר לדעת פנימיות.
זה משהו פנימי, כן, ודאי, ודאי. ההוד, כן. טוב. ומלבשתו ענבה ויראה. אז פה היראה נחשבת למדרגה עוד יותר גבוהה מן הענבה. זה מנוגד למה שאנחנו רגילים למצוא בחזל בנושא הזה, נכון? שחזל אומרים שיראה מביאה לידי ענבה. פה יש לך כיוון הפוך, שהענבה מביאה לידי יראה. נכון? מה זה היראה פה? יראה אילאה. כן, השתמשת בביטוי מהזוהר. מה המשמעות של יראה? אילאה. זה לא פחד, אז מה זה כן?
זה כבוד.
אני אגיד לכם מה זה.
אהבה וכבוד לשם.
אני אגיד לכם, כן. יראה, שמדובר עליה כאן, זה אהבה. כן. אני אסביר למה. כשאני אוהב מישהו, אני ירא לעשות דבר שלא ימצא חן בעיניו. ברור? זה לא יראה שמה הוא יעשה לי אם אני אעשה משהו שלא מוצא חן בעיניו. אני מרוב אהבה מתיירא. בסדר? זה הכוון הזהירות. אוהב את המקום, נכון. מתוך שהוא אוהב את המקום, אז הוא מגיע לענבה, כי אז הוא מכיר את המקום. מתוך הענבה הוא מגיע ליראה. אלא יש הבדל. יש לאהוב אהבה שהיא חיצונית. כן? אני אוהב את השם. יפה מאוד. אבל אתה פגשת אותו? כשאתה אוהב אותו, איך אתה יכול לאהוב את מי שלא פגשת? בסדר? אז הפגישה היא יוצרת את האהבה ברצינות. והיא היראה. טוב, מלבשתו ענבה ומלבשתו, סליחה. ומלבה, מלבשתו. ענבה ויראה, כן. איך מגיעים ליראה הזאת?
לא, מה ההכנה של הענבה?
הענבה היא פותחת. היא פותחת אותי להכיר את מי שאני ענב כלפיו. אם אני לא ענב, אז אני סתום. אם אני ענב... ענב זה מקבל. ענב פירושו מקבל. כשאני, ואז יש לי מה לקבל, אז אני פתוח, אני יכול לפגוש אותו. זה אגב אחד הדברים שמוצאים גם באהבה. האהבה האמיתית זה היכולת לקבל את השני. כן? זה סוג של ענבה בעצם. ענבה היא הכלי, ומתוך, והכלי הזה מתמלא. כשהוא מתמלא, נוצרת היראה. כי אני יודע במי מדובר. ענבה אמיתית היא רק כלפי הקדוש ברוך הוא. כל השאר זה ענבה התנהגותית. למשל, אני לא יכול להיות ענב כלפי פקוד שלי בצבא. אני לא יכול להיות ענב כלפי מי שיש לי אחריות עליו. כי אני חייב להיות בעל סמכות. מובן? כן, אבל יש מה לקבל, אבל זה לא מוחלט, כי יש גם מה לקבל מעצמי. כלומר, אני לגיטימי לא פחות ממי שאני ענב כלפיו, אז זה לא ענבה מוחלטת. אז היא לא מוחלטת, אז לכן זה לא ענבה. כן, אנחנו מדברים על מושגים פה שורשיים, מושגים אבסולוטיים. כן, דבר. כן. זה ענבה. כן. אז זאת אומרת שגם כלפי הקדוש ברוך הוא זה לא ענבה מוחלטת. נכון. אבל שים לב שכשאברהם מתווכח...
לא ענבה מוחלטת, זה ענבה מוחלטת.
רגע. תן לי להעיר הערה קטנה. כתוב שם, דווקא בוויכוח של אברהם עם הקדוש ברוך הוא אומר, הננה הועלתי לדבר אל אדוני, ואנוכי עפר ואפר, נכון? עכשיו, חז"ל אומרים, עפר ואפר, אז זה לא ענבה. כי הוא עדיין משהו. נכון? אני עפר ואפר, לכן יש לי מה לומר. זה מה שהוא אומר. כלומר, המעמד של אברהם במעמד הזה, בוויכוח הזה, הוא לא של ענבה מוחלטת.
אברהם לא נאמר שהוא היה, אבל אם משה כן נאמר שהוא ענב, הוא כן היה מתווכח, ואחד מהרגע שהיו
טוב, זה משהו אחר. שם משה כיוונה דעתו לדעת המקום. אז משהו אחר, זה לא ויכוח בכלל. זה בכאילו, ישראבלוף, כאילו ויכוח. לא, שם... כן, אבל כשדורשים ממנו לקבל החלטות, הוא בעצם מגלה את דעת המקום. מה שנקרא, כיוונה דעתו של משה לדעת המקום. אז הוויכוח שם זה הכל משחק מחור. לא, 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 כי המפקד והפקוד הם שניהם שתי ישויות לגיטימיות לא פחות אחת מהשנייה. לכן הוא מוכרח באיזשהו מקום להתנשא, ליצור איזשהו דיסטנס, או, אתה מבין? כלומר, הוא דורך, או שהוא דורך, או נדרך, ביחס לפקוד.
אבל אחר כך הוא התבקח עוד פעם במדבר, היו כמה מקרים שהוא היה איתו באיזשהו התמחרות כזו.
כן, אבל זה אמרתי, זה הכל בלוף.
מה היה פה? מה זאת אומרת בלוף?
זאת אומרת ש... האופן שבו רצון הבורא מתגלה אצל משה, זה בצורה של דיאלוג, בצורה של ויכוח. אבל זה הכל מכוון כך. לעומת זה, אצל אברהם, אברהם יש לו עמדה מתנגדת, באמת. כן? זה לא אותו סוג של דיון, לא אותו סוג של ויכוח בכלל.
לגבי מה למשל אברהם מתנגד?
סדום, סדום, סדום. כן, בבקשה. ראה, לא, את אומרת שהמתפלל לא יכול להיות ענב?
נכון, כן, זה הפרד, הוא אומר שהוא מזדקק לשם, ואז יכול להגיד מה הוא בעצם בלי הזדקקות שלי
עליו,
זה יכול לטעון את זה.
שצריך את
ההזדקקות
שלו.
יש לך
כמו לחס כלשהו,
הוא מזדקק
אליו,
אז זה יוצר
איזשהו יד. אז
יכול
לומר,
אבל
אני אמרתי שענבה. כלומר, את אומרת שהמעמד של המתפלל,
שהוא מזדקק
לענבה. נכון, מנוגד לרעיון של הענבה. אני הבנתי את השאלה. הבנתם את השאלה שלה?
לא.
השאלה שלה זה כך, שהתפילה היא בעצם באיזשהו מקום מעכבת את שלמות הענבה. כי אני בתפילה בא בתביעה. בסדר? יש אני.
בקשה.
זה תביעה. תחבס את המילים, אבל זה אותו הדבר. כן, תשובה. זה שני סוגי תפילה שונים. יש תפילת אברהם ויש תפילת משה. תפילת אברהם נאמר ויגש אברהם. מה זה ויגש? לשון מלחמה, אומרים חז"ל. זאת אומרת, אין הסכמה אמיתית בין אברהם לבין רצון הבורא. לעומת זה, אצל משה, ויחל משה. וזה מה שכתוב, ויחל, שתתחולל דעתו עליו, הכוונה שיש התאמה בין התביעה של משה לבין מה שרצוי באמת לפני הבורא. ולכן זה מופיע כביכול כדיאלוג, אבל באמת זה ישראבלוף. בסדר?
אז למה כותבי התנ"ך כתבו על הגישה של אברהם בכלל? הם היו צריכים להסתיר את זה.
לא.
למה
לא? לא. מה, וכי אתה...
הוא כאילו מורד באלוהים.
אז מה?
שהוא מתווכח איתו.
נכון, אז מה? מזה אתה לומד, שלפעמים צריך למרוד. זאת אומרת שיש לאברהם טהרה בנפש, שמצדיקה ונותנת לו את הזכות של המלחמה הזאת. בסדר? אז אם כן, למדנו כאן על מלבשתו, ענווה ויראה. כן, מה?
ניצחו לי בניי, איך אני אסתדר פה? כמו שבחורתה שלהם איתו, אומרים, ניצחו לי בניי. כלומר, יש לו
נחת
שאנחנו
מרבים. הבנתי, אבל מאחר והגיע המבזק, ואנחנו צריכים גם לתת מקום לחדשות, אנחנו מכן מסיימים בזאת ונמשיך בפעם הבאה. שלום.